בעבר הסברנו את כפל המבול, אבל אם יש לכם שאלות, אולי זה המקום לפני שאני מנסה לסכם את ברית הקורבן מול ברית הקשב. כן.
למה הסיפור הכפול מופיע רק בפרשה הזאת נניח, ולא גם במקומות אחרים? לעומת מה שהרב בוער שהוא שובר את זה לעומת כל הספר. אז...
מופיע גם במקומות אחרים, אבל לא, זה לא הכפל של הבריאה. הכפל של הבריאה הוא שונה. זה מה שאמרתי. כי בכפל של הבריאה, קודם כל, פרק א', הוא לא באמת הבחינה הטהורה, הנקייה של שם אלוהים. גם לא במחקר המקרא וגם לא באמת. כי יש שם שבת. שהיא באה כבר מעבר. וזה... באמת חוקרי המקרא הבינו את זה. ולכן הם ייחסו את זה למקור הכהני, לא למקור של, של, שמדבר בשם אלוהים בלבד. זה הערה אחת. מצד השני, פרק ב' בבריאה, הוא לא בדיוק מול או כפל לעומת פרק א', כי הוא בעצם קומה מעל. יש בו הצמצום של... העולם האנושי ושל התרבות האנושית, הנהרות, האדמה שם זה לא המקבילה של הארץ הטבעית. ולכן, על פי הרמב"ן, כפי שאמרנו בזמנו, באמת היחס בין א' לב' הוא לא בדיוק כפי שהרב ברויר מציג. ואכן, בפרק ב' יש גם שם הוויה וגם שם אלוהים. אם כן, הדברים הם לא מדויקים כך בבראשית. אבל בפרשת נוח זה המקום הקלאסי שבו יש שם אלוהים ושם הוויה, זה לצד זה, כשפה יש שניים שניים ופה יש שבעה שבעה. מהבהמה הטהורה. ואין מושג של בהמה טהורה בשם אלוהים כשהוא הטבע. הגילוי גילוי המידה של הבורא בבריאה, זה שניים שניים מכל הבשר, זה למיניהו, זה טבע העולם. ובבחינה הזאת באמת יש שניים שניים מכל הבשר, והם אפילו באו מעצמם. כי זה טבעי, אך טבעי שבעלי חיים יעריכו סכנה יותר מבני אדם וינסו להימצל. שבעה שבעה מהבהמה הטהורה ומן העוף הם שייכים לקורבן. לקורבן יש בתורה רק בשם הוויה. אין קורבן בשם אלוהים, קראנו את זה בשבת שעברה, נכון? נכון? זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. ראו רמב"ן שם.
יצרו
עוד פעם?
יצרו
עוד פעם? מי?
יצרו
עולה וזבחים, נכון. וזאת עצמו הדבר, זה יפה מאוד. זה בדיוק מתאים ליתרו. יתרו שבא ממקום קרוב לנו ולא בדיוק ממקור התורה, הוא מביא עולה וזבחים לאלוהים, ברור. אבל בתורה אין קורבן, בתורה, בתורת משה, אין קורבן אלא בשם המפורש לנו, בלתי להשם לבדו. זה חשוב, אולי אני אסביר את זה ככה. מי שחי את הטבע בהתמכרות טוטלית, אם אתם מכירים כמה אנשי טבע כאלה ש... כל העולם האנושי הוא לגמרי חלק מהטבע אצלם. כן, יש אנשי טבע. מכירים פה ושם אנשים כאלה? אנשים שמתחברים אל הטבע, התחברות כזאת של בעלי חיים ובני אדם, זה אצלם הכל מכלול אחד. אנשים כאלה לא יכולים לסבול את הרעיון של קורבנות בשום אופן. ורובם הגדול הם באמת צמחונים גם. צמחונים, אני מתכוון באידיאולוגיה. טבעונים, צמחונים, כן? רובם צמחונים. עכשיו, כי הם מחוברים מעומק נפשם לבחינה הזאת של, אני קורא לה, בחינת שם אלוהים, גילוי הבורא בבריאה. ושם, בבחינה הזאת, מה, באמת אין חי טהור וחי, אין חיה טהורה וחיה שאיננה טהורה, אין. בטבע אין. אני אוהב לומר את זה על עוד איזה הסתכלות. סוף סוף, כשמדובר על בהמת מאה, מדובר עליה כשהיא מיתה, לא כשהיא חיה. כשהיא בחיים היא לא מתמת. מי שנוגע בחזיר לא נטמא. מי שנוגע בשפן לא נטמא. גם מי שמרים שפן, קשה להתפוס שפן, אבל שפן או ארנבת. מי שמרים את זה ביד, נושא אותם, הוא נטמא? לא. החי לא מתמא. ומי שיגיד שהבהמה הזאת היא טמאה במהותה הטבעית, מכוח הבריאה, זה לא נכון. זה לא נכון. כאילו זה היה נכון, אז מי שהיה תופס ארנבת היה נטמא. היא לא מתמת כשהיא חיה. ובמוות, גם התאורה מתמת. הנושא את נבלתם, נטמע ככה וככה. ההבדל הוא באכילה. אבל כן, כל ההתייחסות הזאת למהויות טמאות, בשם אלוהים אין קורבן ואין בהמה טמאה וטהורה. כל ההבחנה הזאת יכולה לבוא רק מבחינת שם המפורש, שהיא גילוי אחר מעל ומעבר לבחינה הטבעית של שם אלוהים. אז אני רואה אנשים כאלה שהם אנשי טבע בנשמתם, אני רואה אותם צמחונים, שזה כבר מציל אותם מרוב האיסורים שנוגעים בדבר, נכון? שקשורים לעניין, אבל הם גם לא יאכלו פרה, וגם לא תרנגולת. ויש קצת טעם שמחמירים עוד יותר מזה, נכון? לא ללבוש נעלי אור וכל מיני דברים כאלה, לא להשתמש באור של בעלי חיים, כי הם חיים את הטבע ואת הטבעיות, מתמזגים בו ממש, לא רוצים אפילו לרדות ולקיים כבשוע אלא להשתלב בטבע, כל אחד כעמידה שאליה הוא הולך. אני דרך הסוג הזה של האנשים אני מנסה להסביר שבאמת בבחינת שם אלוהים אין בהמה טהורה ואין אינה טהורה, שזה חייב לבוא מבחינת שם הוויה, וכן הקורבן. ודרך זה אני גם מסביר את האידיאל של הצמחונות שקדם לנוח, של האדם הראשון, לא הותר בשר לאכילה. במובן של אידיאל של טבעיות. זה שיש אצלנו בתורה דבר כזה, שימש לרב קוק מקור להסביר חלק גדול ממצוות התורה שקשורות בעולם החי, כתרגום של אידיאל הצמחונות, כמו אידיאל השלום, חזון הצמחונות והשלום, כתב הרב הנזיר, למצב שאחרי המבול. התורה נותנת בזעיר אנפין את את האידיאל של הצמחונות והשלום. אנחנו חיים בעולם של אכילת בשר תאווה ושל מלחמות, ומי שחותר אל הצמחונות הוא בעצם חותר אל אופק שלא קיים פה, וההוכחה זה המלחמות. רק אם יחטטו חרבותם לעתים, אז תהיה משמעות לנמר עם גדי ירבץ גם בפשט שלו. אנחנו לא שמה, אבל הרב קוק כן מסביר באופן מפורט את מצוות התורה ביחס לעולם החי, באידיאל של אדם הראשון. זה קיים בתורה. אז ככה אולי אני הסברתי עכשיו למה התורה לוקחת את בהמה תאורה ואיננה תאורה ואת הקורבן מבחינת שם הוויה, ולמה זובח לאלוהים יחורם בלתי להשם לבדו, ויתרו הוא לא סותר אלא מוכיח את זה. כי בעולם של יתרו זה אחרת. כן, גם בהנחה שיתרו הוא קרוב לנו בייחוד השם, מה שהעולם קורא מונותאיזם, ואני חושב שזאת הנחה נכונה, וגם בהנחה של חז"ל שמדובר בתהליך של גיור של יתרו ומשפחתו ושבטו, עדיין בתפיסה של יתרו זה עולה וזבחים לאלוהים. אבל לא כך בתפיסת התורה. אז כל זה מוליך אל הקורבן. היינו, ויהי ונוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור, והיה לו עולות במזבח. וירח השם את ריח הניחוח, ויאמר השם אל ליבו להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעורה, ולהוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. שזה חוזר חזרה לתחילת העניין בסוף פרשת בראשית, שרק בשם המפורש יש ביטויים כאלה שמתארים את והתעצב אל ליבו, ויאמר השם אל ליבו, וירח. כן, ביטויי האנשה באלף האלה שהרמב״ם מתמודד איתם במאמץ כביר לסלק את ההגשמה, כי בשם אלוהים, האלוהים בשמיים בתעל הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אבל שם ההוויה הסברנו את הופעתו כעניין של קשר אינטימי והשגחה פרטית, ויסגור השם בעדו. עד כדי כבר בבריאה, שבמקום שבו שם ההוויה מופיע, ביצירה, כן, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, זה ממש, ממש, כן, פה אל פה. כמו שמנשימים פה אל פה כשעוסקים בהחייאה. ככה זה מתואר, זאת אומרת, זה מתואר בקרבה בלתי אמצעית. ולכן זה משתמש בתיאורים האלה שנראים כהגשמה. אבל השפה של שם אלוהים, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח, היא אובייקטיבית. כי זה שם כללי, וממנו סמכות ויראה. אז שם לא נמצא ביטויים כאלה. נמצא צלם אלוהים, נמצא אפילו, כן, בשם הוויה נמצא בני האלוהים אל בנות האדם. אבל לא נמצא תיאור קרבה כזה, שביום ירשם אל ליבו. כי אין לו לב. הוא לא צריך לב. זה רק שימוש בשפה שמתארת את את הקשר הבלתי אמצעי והאינטימי בין השם לבין האדם. ואת ההכרה שיצר לב האדם רע מנעוריו, ואת את השם ניחם, ניחם על הבריאה, ניחם על הרעה, וכל הכרוך בכל כל מה שכרוך בזה, כן? ואחר כך יבוא שמואל ויגיד, כי לא אדם הוא להינחם. ודאי שלא אדם הוא להינחם. אז למה התורה מדברת ככה? כי היא מתארת את הקשר הבלתי אמצעי. ופה מופיע הפסוק עוד כל ימי הארץ, שהוא הפסוק של המבול כשנת חמה. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר. וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו. כל הביטויים פה קשורים ללוח החמה. זרע וקציר לא באים מלוח חודשים ירחי. וכן קור וחום, קיץ וחורף, ויום ולילה. זאת מערכת המושגים של קשורה בשמש. לעומת חודשי הירח, יש פרשת המבול, המקום האחד בספר בראשית, הראשון בתורה והיחיד בספר בראשית שיש בו בכלל לוח ותאריכים, ועל זה דיברנו בחודש אלול, היה מי שזוכר, נכון? והכפל הזה של הלוח הירחי שמשי שלנו בא לידי ביטוי בפרשת המבול בכך שבחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ, כאשר בשבעה עשר יום בחודש השני נבקעו כל מעיינות תהום רבה. וההפרש אלו יהוד א' יום שבין חודשי הלבנה או שנת החמה, כפי שאומר רש"י. אני חושב שאמרתי את זה באלול, נכון? לא? דיברנו על זה. סיפרתי לכם על איך שני עדי שקר מעידים על האמת? אתם לא בטוח זוכרים, אז אני אספר את זה עוד פעם. בימי בית שני, המחלוקת הדתית הרצינית ביותר בין חכמי ישראל שקדמו לחז"ל, כשאומרים חז"ל בדרך כלל מתכוונים למשנה ותלמוד, חכמי ישראל בימי הבית השני, אלה שיוסף בן מתתיהו מכנה אותם פרושים, אבל הם לא קראו לעצמם פרושים אף פעם, לבין אל כיתות בית שני בכלל, גם צדוקים, גם איסיים, ואולי עוד קבוצות, הייתה מחלוקת על הלוח. זה מופיע במנחות כמחלוקת עם הביתוסים. עכשיו, המחלוקת הזאת על הלוח, אי אפשר להבין את מלוא עוצמתה רק מסוגיות התלמוד. כי שם נראה שכל הוויכוח היה עם שבועות יחול תמיד ביום ראשון, או כפשט ממחורת השבת, או שזה ממחורת השבת, ממחורת יום טוב הראשון של חג המצות. אבל כשקוראים את ספרות בית שני שנגלתה בדור האחרון, בנוסף לספרות החיצונית שהייתה ידועה בלעז, זאת אומרת, היא נדחתה, ולכן היא תורגמה רק בדור האחרון. שני דורות. רואים ספרי חנוך, שלא לדבר על היובלים, ותעודות קומרן לסוגיהן, דגלו בלוח שמש. כרגיל, גם שם הייתה התפלגות בין אלה שלוח השמש שלהם היה פחות או יותר מדויק, 365 יום, לבין אלה שדגלו בלוח שמש של 364 יום. ויש כאלה שמשמיטים את השמש בגלל זה, אבל זה עדיין לוח שמש. 364 יום. מה הם עשו עם יום ורבע? זאת שאלה מאוד מעניינת. שאין לה פתרון חלק, יש השערות. אבל למה הם רצו 364 יום? זה
מתחלק בשבע.
זה מתחלק בשבע, נכון. ואז שום חג לא נופל בשום שבת. בכל החגים יש ימים קבועים בשבוע. שום חג לא נופל בשבת. אין אף פעם פסח בשבת, ולא לולב בשבת, ולא שופר בשבת. כל הבעיות האלה. וכבר קמו כמה חוקרים שהבינו שההתנגדות למלחמה בשבת אצל החשמונאים, פסק מתתיהו, ולשאר דחיות של שבת, היא שעומדת בסוד הלוח של 364 יום. כי איך זה יכול להיות? שהתורה תגיד שבת ואחר כך יבואו חכמים ויגידו, קידוש החודש דוחה שבת, ומלחמה ופיקוח נפש דוחים שבת, ופסח דוחה שבת, וקציר העומר דוחה שבת, וואו, קציר העומר. ורבי אליעזר הולך עוד רחוק מזה, נכון? ושופר בשבת ולולב בשבת, וזה באמת, ערבה בשבת. נו באמת, מה, זה לא יכול להיות, זה מוכרח להיות טעות. וכמה ספרות עצומה כדי להגן על לוח שהוא, שאין בו חודשי ירח, שיש בו רק 364 יום, 52 שבועות, יש ימים קבועים לחגים, שום חג לא נופל בשום שבת. יגאל ידין במגילת המקדש מביא השערה שהחגים של שבעה ימים אצל הכיתות הם היו מדלגים על שבת. זאת אומרת, שבת לא נחשבה כחלק משבעת ימי החג. יש כל מיני השערות למדניות אצל ידין במקירת המקדש, אתה טועה מאיפה באו לו. ואמרו לי, ביודעי דבר אמרו לי, שהוא למד את הסוגיות האלה עם ליברמן, עם רב שאול ליברמן. אלא שליברמן לא רצה שיקרא שמו על ספרות הכתוב. אז הוא למד עם ידין, הוא עזר לו להתמודד עם הסוגיות וזה, ומשם צמחו השערות למדניות יפהפיות, שממש אתה קורא אותן, אתה אומר, אבל זה בחור ישיבה, לא בחור ישיבה, זה ראש ישיבה למדן, כן? אז אמרו לי שזה בא משאול ליברמן, הרב שאול ליברמן, הרב פרופסור. תוספתא, כן? אתם יודעים על מה אני...
זה כיף שאתה.
מה לעשות? הרב שאול ליברמן עוד למד עם הרב קוק חברותא בטור בית יוסף, אבל אחר כך הוא... כשהוא ירד לגולת אמריקה וחבר ל-JTS, אז הוא סומן על ידי האורתודוקסים אצלנו. כן, מה לעשות, חבל. פעם אמרתי שאורתודוקסים, קונסרבטיבים ורפורמים הם שלוש מילים לועזיות. זה היה למה? בגלל שיגאל ידין במגילת המקדש משער אפילו שלא הייתה שבת חול המועד אצלם, שלא היה דבר כזה. הד קלוש מהוויכוח הזה יש לכם בתוספתא בין בית שמאי לבית הלל. תוספתא ראש השנה בסוף, שבית שמאי אומרים בחג שחל בשבת, שבת וחג, כן? מתפלל שמונה. לא שבע ברכות, אלא שמונה. הם התנגדו לחבר מקדש השבת וישראל והזמנים לברכה אחת. אמרו, אי אפשר. זה חג וזה שבת. זה חל ביחד, אבל זה שתי מהויות. אז צריך לומר אמצעית אחת של חג, מקדש ישראל והזמנים, ואחת של שבת, מקדש שבת. וזה יוצא שמונה ברכות, ולא שבע. ובראש השנה שחל בשבת, לפי בית שמאי, מברך עשר ברכות. כי אי אפשר לכלול יום טוב עם שבת בברכה אחת. בית שמאי. אנחנו לא מכירים דבר כזה. ההיגיון של זה הוא יפה מאוד. הוא בהיר מאוד. עכשיו, באמת מאיפה נובעת החתימה המוזרה הזאת? גם וגם, נכון? מורכבת. הנה, דוגמה להלכה מורכבת. אם אתם רוצים, דוגמה פשוטה להלכה מורכבת. בית הלל. אם בית הלל דבקים בשבע, אז הם מוכרחים להרכיב את האמצעית. ועכשיו הסיפור שהתכוונתי אליו, בקטע שנמצא בקומרן, שהוא מעין מדרש סדר עולם לבראשית, בנוסח הכיתות. והוא במערה מספר 4 בקומרן, זה כותבים מדעית, תמיד כותבים את זה 4Q, זה מערה מספר 4 בקומרן, שזה מחסן הספרים שלהם. הכל בתוך כלי חרס היה למען יעמדו ימים רבים, אלא שחייל רומאי השתולל שם עם החרב שלו כדי לנקום בספרים של היהודים, וקרא והשחית ועשה שם נזק נורא. קצת מזעזע לחשוב על זה, אבל הרומאים אהבו להתעלל בספרי תורה. זה היה ממש אצלם, הם נכנסו לתקפי זעם בלתי מתקבלים על הדעת, אל מול ספרי הקודש. נערה מספר 4 בקומרן נמצא קטע שרובו מפרשת נוח, אבל יש קצת לפני וקצת אחרי, שהוא מעין מדרש סדר עולם, הוא מוסיף תאריכים. ושם כתוב, ובחודש השני ב-17 יום לחודש יבשה הארץ. ברור למה? מי שאין אצלו חודשי ירח, וחודש אצלו זה 1 חלקי 12 של שנת חמה, או 30 יום ויש עוד יום תקופה, כן, 30 כפול 12 ו-4 ימי תקופה. ואין קשר לירח. ספר היובלים אומר, הירח ישגה אותם ב-10 ימים. לשנה, כי הוא פגום. פגימת הירח זה שאין לו 364 יום מלאים. ולכן אל תסתכל על הירח ואל תחשב לפי הירח ולא שום דבר. אז איך זה יכול להיות מ-17 עד 27? זה מוכרח להיות טעות. אחד הדברים שאופייניים לבית שני, לתפיסות האנטי-חזליות, או לתפיסות של הכיתות שחזל נאבקו נגדם, זה שהם משפצים את התורה ואת בכל מקום שנראה להם שזה טעות. זה בטח טעות. זה לא יכול להיות. אתם מכירים מגיעים של כתבי יד של התלמוד, רש"י, שאומר, פה יש איזו שגיאה וצריך לתקן, ככה הם עושים עם התורה. וחז"ל נלחמו נגד זה. אז הוא מתקן. עכשיו, איך אני יודע שהוא מתקן? אם אני אשים פה על השולחן את הקטע הזה מקומרן, מול נוסח המסורה, ומישהו ייתן הרצאה ויגיד שנוסח הנוסח מקומרן הוא נוסח יותר קדום למסורה במאות שנים, ויכול להיות שהוא האותנטי. 17 בחודש השני התחיל המבול, 17 בחודש השני הוא נגמר, ואחר כך נעשה משאל בין בחורי ישיבות. ניקח בחורי ישיבות מכל הצבעים והקבוצות, וזה כמו להציב להם קטעים מבית שני, משומרונים או מקומרן, שכתוב שמור את יום השבת לקדשו, גם בשמות וגם בדברים. אם זה בלי סתירה, שמור ושמור, אז זה לא נראה יותר מדויק ואמין ואותנטי? מה אתם אומרים? אני חושש לעשות דבר כזה. אני פוחד מהחבר'ה. החבר'ה שלנו לא ברור, אני לא מספיק סומך על החבר'ה שיבינו שהנוסח שמכיל הכי הרבה סתירות הוא האותנטי. ככל שיש יותר סתירות ואי התאמות, זה משהו שנלחמו לשמור אותו בחירוף נפש, ובמקום שיש שמור את יום השבת וקדשו ביתרו, סימן שמישהו תיקן, כי זה יפריע לו. הוא לא יכול היה לקבל הסבר כמו זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר בין האוזן יכולה לשמוע, אבל משה אומר לנו פה וזכור ושם שמור. אתם מסבכים את העניינים, זה בטח טעות, שמור את יום השבת לקדשו, זה חייב להיות שמור וזהו. זה ראש של מישהו שמתקן, שמגיע. מי שמבין את זה כבר יושב בבית המדרש של חז"ל. מי שלא מבין את זה, לא יודע, לא יודע, צריך לבדוק את כרטיס הכניסה שלו. אז, אבל איך אני מוכיח דבר כזה? איך אני אוכיח שבאמת יגיד לי מישהו בהתלהבות מה 17-17, זה הגיוני, זה יושב, זה ברור. מי אומר לך שנוסח המסורה הוא המדויק? מה, לא היו שגיאות בנוסח המסורה? נו, לרווחתנו ולשמחתנו, במקרה זה, יש אחד הנוסחים של תרגום השבעים, ששם כתוב שמעיינות, כל מעיינות רבה נבקעו ב-27 לחודש השני. כן, נבקעו כל מעיינות, המבול התחיל ב-27 ונגמר ב-27. ועכשיו אני רואה את התמונה במלואה, זאת אומרת, 17 עד 27 אומר מה? אומר לוח חודשים ירחי, מעובר ומותאם ללוח עונות שמשי. וזה לוח אחד. שיש בו שתי בחינות, הירחית והשמשית. הרב ברוי עכשיו היה מגרש אותי מפה, אבל אני... זה אחד מנקודות המחלוקת שלי איתו. איפה כתוב ירחי, איפה כתוב שמשי? כתוב. כתוב, חודשי הירח זה בחינה אחת, ועונות השמש זה בחינה שנייה, והלוח המעובר זה בדיוק התאום ביניהם. וזה בדיוק מראה שאלה בחינות ולא מקורות. כי הלוח הירחי שמשי הוא לוח אחד, שכולנו מכירים אותו. ולא רק אנחנו, גם בעמים העתיקים היו כאלה שהכירו אותו. אז בלוח ירחי שמשי זה חייב להיות מ-17 ל-27, כמו שאומר אסי. אלה שזרקו את הירח, שנראה להם פגום ומשובש, תקנו את הנוסח. אחד, זה מקומרן תיקן ל-17-17. ההוא מתרגום ה-70 תיקן ל-27-27. ונמצאו שני עדי שקר מעידים על המסורה שהיא אמת. יש לי עוד דוגמאות כאלה. כן? אחד מתקן, מתקן במרכאות, זכור, שמור כמובן, שמור את יום השבת לקדשהו, כמו בסוף, שיהיה לקדשהו כמו בסוף. אחד מתקן בסוף. כן, ברוך השם את יום השבת והיקדשו. כי זה חייב להיות בדיוק. הם לא יכולים לסבול. עכשיו, התיקונים האלה מתפרסים על קשת שלמה. זאת אומרת, אחד תיקן חלק מהסתירות, ואחד תיקן עוד קצת, ואחד תיקן עוד קצת. יש הבדלים ביניהם. אתה פשוט רואה שהם עסקו בהרמוניזציה של תיקון סתירות ושיבושים ופגמים שנפלו במסורת התורה ולא היו מוכנים לקבל את המסורה כמו שהיא. ככה ש... עכשיו אנחנו צריכים עדים על המסורה, כי המסורה שלנו היא מתקופת הגאונים. מי אומר לנו שהיא הייתה בימי בית שני? בקומרן נמצאו כ-200 מגילות של מקרא, של ספרי מקרא, חלקים כמובן, כ-200. 64 מהם בנוסח המסורה, וכשני שליש בנוסחים שונים שבורחים מהמסורה, עם מעט ועם הרבה. פשוט מדהים, פשוט מדהים. אז עוד כל ימי הארץ, זה הפסוק של העונות השמשיות, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף יום ולילה לא ישבותו. וזה סוגר את הקורבן בשם הוויה. אבל חודשי הירח שבאים פה בבחינה השנייה, ויחד עם זה תבוא עכשיו ברית הקשת. למה צריך גם קורבן וגם קשת? כבר נאמר, לא הוסיפו לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. למה צריך עוד קשת? מה שהם סימנו פרק ת' פסוק א', זה באמת המעבר הזה. ויברך אלוהים את נוח ואת בנה, ויאמר להם פרו ורבו מילאו את הארץ. זה כמובן מתקשר לפרק א' בבראשית. בזה הרב ברייר צודק. זה מתקשר לפרק א', פרו ורבו. ומורחם וחיתכם. וכאן כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשב נתתי לכם את כל. נכון? זה סוף הצמחונות. וזה באמת מתקשר ליום השישי. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. בשר בנפשו דמו. כלומר, התורה משיירת מתוך מה שהיא, או שהיא אומרת שאיסור אכילת בשר של קודם, או אי יתר, הוא בגלל נפשו דמו. ואחד ממכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חיי אדרשנו, מיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש נפש האדם, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זאת אומרת, מצד הטבע הזה, אדם הוא הנפש, הוא החיים. והתורה קושרת פה בין דם האדם ודם החיה במדרגות שונות, אבל יש קשר, כי זה טבע הבריאה. זה טבע הבריאה, וזה צלם אלוהים שבבריאה, שבאדם, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה, יחד עם החי, וכמובן שולטים. ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם בזרעכם אחריכם. מה שיוביל אותנו אחר כך לברית מילה. כי זה דומה, הפסוק הזה דומה לברית מילה בפרק י' ז'. סוף לך לך. ואת כל נפש החיה אשר איתכם בעוף ובבהמה ובכל חיית הארץ איתכם, מכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ, והקים אותי את בריתי איתכם. ולא יקרת כל בשר עוד מימי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ריבונו של עולם, כבר אמרת את זה. זה נאמר בבחינת שם הוויה, בלא הוסיף עוד לקלל. כן, חלק מן הקורבן. וכאן זה נאמר בשם אלוהים מתוך הבחינה הטבעית. ויאמר אלוהים, זאת אותה ברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם, תקשתי נתתי בענן. ונדמה לי שכבר אמרתי לכם את רמב"ן מול אבן עזרא ורב סעדיה גאון, את קשתי נתתי בענן מיום הבריאה, והייתה כעת לאות ברית ביני ובין הארץ. למה צריך? אות ברית בטבע. זה חלק של תופעות הטבע. זאת זכירת הברית מתוך טבע, מתוך התגלות הבורא בבריאה. והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן וראיתי לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. ויאמר אלוהים אל נוח, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. כן, יש פה, לו היה רק הבטחה בשם ההוויה מכוח הקורבן, זה היה תלוי במידת הקרבה האינטימית, זה היה תלוי בקורבנות, זה היה תלוי בתפילות, זה היה תלוי בנס. כאן זה מעוגן בטבע. לכן באמת פרשת נוח היא המקום של כפל הבחינות באופן ברור, וזה משתקף גם בכפל הלוח שלנו, שהוא גם חודשי ירח וגם עונות שמש. מי רצה עוד לשאול שאלות? כן. הכפילות הזאת מבטאת את הכפילות שבין חוקיות לבין השגחה פרטית, בין גילוי הבורא בבריאה לבין יחס בלתי אמצעי בין השם לבין האדם, או אם תרצה בין חוקיות לבין התגלות. התגלות, נס, קורבן, תפילה, כל מה שנובע מההתגלות, כל הקשר הבלתי אמצעי, כל הנבואה, כל זה בא משם המפורש. לעומת זאת, בשם אלוהים, גילוי הבורא בבריאה, יש חוקיות, יש סדר, יש היררכיה. וכפי שאמרנו, בחוקיות אין טהור וטמא. כולם יצורה. כן.
למה בנוח?
מה?
למה בנוח?
נוח הוא המקום, המקום שבו נפגשת הבריאה עם ההשגחה הפרטית. זאת אומרת, בראייה טבעית בלבד, המבול הוא תופעה טבעית. כמו רעש אדמה. יש רעשי אדמה, נכון? למה יש רעשי אדמה? כן? בואו ניכנס רגע לראש של אנשי הטבע. למה יש רעשי אדמה? כי יש לחצים מתוך כדור הארץ. כי יש שם ליבה רותחת. והלחצים האלה מוכרחים להשתחרר. אילו קרום כדור הארץ לא היו בו סדקים כאלה ואחרים שדרכם משתחרר הלחץ, הוא היה מתפוצץ. כדי שיתקיים כדור הארץ, הוא חייב לי איזה מנגנון של שחרור לחצים. ובשחרור הלחצים הזה הוא בא לידי ביטוי במה שקוראים טקטוניקת הלוחות. יש לוחות ששונים על פני כדור הארץ, ובמקומות המפגש והחיכוך בין הלוחות האלה יש רעשי אדמה. אם לא תמיד לרוב באוקיינוסים. כלומר, כדור הארץ רועד ומשחרר את הלחצים, וזה הקיום, האיזון הדק והמיוחד שלו, שהוא מופלא בפני עצמו. במובן הזה, רעשי אדמה הם רק טוב. הם חלק מויר אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כי זה קיום הבריאה. בלי זה אין קיום לבריאה, הכל יתפוצץ. יש פה איזון מאוד דק ומאוד עדין. מוכרח להיות שחרור לחצים כל הזמן. בראייה הזאת הטבעית, איפה זה קורה? זה עניין אובייקטיבי בלבד ובלתי חשוב. ומי נמצא בדיוק במקום הזה? אחרי, זה מנגנון לשחרור לחצים. זה חלק מטבע הבריאה בדיוק כמו, כמו השמש, כמו הירח, כמו כל דבר. וכמו הרבה דברים מופלאים, גם זה מופלא. עכשיו אני כבר עושה פסיעה אחת לעבר ההשגחה הפרטית. כשאני אומר לכם שסטטיסטית, רוב מוחלט, מעל 90% של רעשי האדמה, הם באוקיינוסים. כי המקומות הפעילים ביותר בין הלוחות הם במעמקי האוקיינוסים. ואם אין גלי צונאמי, אם זה לא קורה בקרוב ליפן או קרוב לאינדונזיה או משהו כזה, וברוב המקרים, גם אם יש גלים עצומים מתוך הרעש, באמצע האוקיינוס, זה לא משפיע על אף אחד. זאת אומרת, רובה של הפעילות הסייסמית לא פוגעת בבני אדם. זאת אומרת, כבר אפשר לראות גם את חסד אלוהים בתוך הטבע, בתוך הבריאה. כל זה לא מועיל כי הוא זה לעיר שנפגעה ברעש אדמה. ברגע שעיר מסוימת או אי מסוים או מקום מסוים נפגע ברעש אדמה, אז זה אסון היום ונורא, ממש, מה, הפיכת סתום באמורה, וכל ההסברים האלה, אתה לא יכול להסביר אותם. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לאנשים, עם, ארץ, עיר, על האנשים מוקים ואבלים, אתה יכול להתחיל להסביר להם הסברי טבע? אתה יכול, אבל בצדק יעיפו אותך או יסתמו לך את הפה או גרוע מזה, נכון? עכשיו, זה עדיין נכון כל מה שאמרת. בהיבט של השגחה פרטית, שם השאלה היא קריטית באמת. איפה? מתי? באיזה סדר גודל של האסון הזה? האם יש לו משמעות מוסרית כמו סדום ועמורה, כמו המבול, האם יש לו משמעות מוסרית? אני אתן עוד משהו, למשל, של דוגמה של רעש אדמה, של שני רעשי אדמה עם משמעות מוסרית, אבל היא הולכת לכיוון היותר טבעי. באותה שנה היו שני רעשים גדולים בערך באותה דרגה. הייתי צריך להוסיף שרוב רובם של הרעשי, של הרעידות הססמיות, לא מגיעות לדרגה הקריטית. זאת אומרת, רוב רובם רחוקות ממקומות יישוב בני אדם. ורוב רובם בעד דרגה 6-7 זה גבולי. רוב רובם של הרעשים זה לא 8-9 בסולם ריחר. בשנה אחת היו שתי רעידות אדמה בסדר גודל של 8 ויותר מ-8, אני חושב זה היה, אני לא חושב את הפרטים. אחד היה באיסטנבול ואחד היה בסן פרנסיסקו. באיסטנבול נהרגו 20,000 איש. בסן פרנסיסקו נהרגו בודדים. אני זוכר את התמונה של גשר שנבקע לשניים בסן פרנסיסקו, ומכונית עפה ממנו, ותוך כדי נסיעה. ונהרגו כולם במכונית. אז לאנשים הפרטיים שנהרגו, חרב עליהם עולמם, זה לא משנה אם זה 4,000 או 20,000. אבל לאומה האמריקאית, לעומת האומה הטורקית, הבדל שמיים וארץ. למה באיסטנבול קרסו הבתים? כי באיסטנבול בונים כמו בטורקיה, ובסן פרנסיסקו בונים כמו באמריקה. וזה עניין של הנדסה, של תכנון, של יסודות איתנים, ושל תרבות שלא מנסה להתחכם, שלא גונבים ברזל ועושים התחכמויות. ופה אתה רואה איך הטבעי פוגש את המוסרי. כי במקום שבו מאילוץ או מתרבות מרמים ולא בונים כמו שצריך, בעת אסון כזה יכולים להיות 20,000 הרוגים. עכשיו אני מסתכל, אני הולך פה, נוסע פה במקומותינו, ואני רואה לנגד עיניי, פה אצלנו יש גם איסטנבול וגם סן פרנסיסקו, פה. כי עד תקופה מסוימת, עד 1960 בערך, היינו איסטנבול. זאת אומרת, משנה מסוימת התחילו לבנות, התחילו להכניס תקן, התחילו להקפיד יותר, וכן הלאה וכן הלאה. אני רואה את בנייני העמודים האלה, הבניינים האלה שעומדים על קלונסאות, שבנו אותם בשנות ה-50, כן? שקלטו לתוכם את, את הקיבוץ הגלויות המופלא, שכל אלה שעלו, נכון? אתם רואים אותם בירושלים, אתם רואים אותם בכל מקום. אני מסתכל על זה ויש לי דמעות בעיניים. אני אומר לך, אני יודע שבניינים האלה לא יעמדו ברעש אדמה. ומי גר בהם? דלת העם. אנשים המסכנים שאין להם אפשרות לצאת משם. ואנחנו נמצאים על קו שבר מסוכן. שכל הלוח של עבר הירדן הוא זז, מתחכך ונע צפונה ביחס אלינו. ופעם במאה השנה אומרים הסיסמולוגים, יש פה רעש אדמה חמור, והקודם היה ב-1927, ושלפניו היה ב-1837. וכשהתחלתי להבין שזה מסוכן לנו יותר מכל האויבים, ויותר מכל הערבים, ומכל האיראנים, ומכל הדברים האלו, אז אנחנו ממש על הגבול, כן? על חוד הסכין. חיים, וכאילו הכל בסדר, הכל נורמלי, אבל צריך להבין שזה לא ככה. התחלתי להתעניין, ואז התברר לי שמדינת ישראל כן עשתה מאמץ, וכן הכינה תוכנית שיקום, תוכנית פינוי-בינוי לכל הבתים האלו שנבנו בשנים ההם, פשוט כי לא היו אפשרויות אחרות, כי לא היו כלים אחרים, ככה חיו אז. וקוראים לזה, לתוכנית הזאת, תמ"א 35, תוכנית מתאר ארצית 35. ויש סדר של פעולות שצריך לעשות, ויש שכונות שלמות שצריך לפנות אותן, ולבנות אותן מחדש, וכו' וכו' וכו'. כתבתי משהו לעיתון על זה שזה יותר חשוב מכל המלחמות, ועוד לא ידעתי כלום, ובאותו יום שפרסמתי רשימה קצרה, קיבלתי טלפון, היום יש לנו הפגנה בקריית יובל, אתה מוזמן לדבר. באותו יום. למה? תושבי קריית יובל לא רוצים, פוחדים, שהמדינה תפנה אותם מהבתים, תהרוס, וכל זה ייקח כמו מפוני גוש כתיב כמה שנים טובות, והם ילכו יאבדו את עולמם. הם דורשים שהמדינה תבנה קודם, ואז יפנו. הרעיון הכללי של הפינוי-בינוי הוא שהקבלנים שיזכו במכרזים יבנו בתים הרבה יותר, באחוזי בנייה הרבה יותר גבוהים, לפי תקן בנייה חדש ונכון, והתושבים בבתים שמיועדים לפינוי יקבלו דירה תמורת דירה, והקבלנים ירוויחו מהקומות הנוספות שהם יבנו שם. וזה זה סיפור שלם. יש תוכנית שיקום, היא פועלת כבר בכמה מקומות, וכל מה שאני שואל את עצמי זה כמה זמן יש לנו. אף אחד לא יתיר. כמה זמן יש לנו? יש לנו באמת זמן? זה יכול להיות מחר בבוקר, זה יכול להיות בעוד שנתיים, זה יכול להיות בעוד 20 שנה. ותמיד אני נזכר בתפילה הזאת של ריבונו של עולם, אל תשב בדמיון. נכון? בהסתכלות של השגחה פרטית. וכל פעם שיש פה רעש אדמה בינוני, 5, 6, אני אומר ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. כמה שאפשר לשחרר לחצים ככה בבינוני, מה טוב ומה נעים, אני לא יודע. אני עם הרבה אנשים חיים בחרדות כאלה, כמוני, אני משער שרובם לא. כי רוב העולם חי בחרדות רק מול מה שקונקרטי, וזה תיאורטי, זה מופשט. אבל זה יכול להפוך להיות קונקרטי ברגע אחד. זה פחות מדקה. זה כך חצות הלילה, אני יוצא לתוך מצרים, ממש, פחות מדקה. הכל מתהפך. וזה נורא. זה פשוט נורא לחשוב על זה. פה אתה רואה דוגמה מדויקת של מפגש של הטבעי עם המוסרי. מנקודת מבט טבעית, אך טוב כל המנגנון הזה של שחרור הלחצים. ויראה אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אין רע. בפרק א' אין רע. אין לא טוב היות האדם לבדו, אין דברים כאלה. בטבע הבריאה גם המוות הוא חלק של טוב הבריאה, של טוב השם לכל. ברור. הבליה והכיליון זה חלק, במבט הכללי הזה זה הכל טוב. ברגע שאני נכנס למבט מפורט, להסתכלות פרטית, לקשר בלתי אמצעי בין האדם לבין השם, בין בני האדם בכלל, בין אדם באשר הוא אדם, בין אדם צדיק, בין קהילה כזאת וקהילה אחרת, בין עם ישראל וכן הלאה, זה, כל זה, זה גילוי שם הוויה, זה השגחה פרטית. אז ברגע שזה נכנס למקום הזה, אז יש לנו הדוגמה של סדום ועמורה. לפנינו, שוירד, כמו וירד השם לראות העיר את המגדל, כך הרדנה והראה, הכצעקתה. ושוב, אני יכול להסתכל על הטורקים ולהגיד, זו תרבות של גניבה ורמאות. ולכן בונים שם בתים כמו באיסטנבול, ולכן היו שם 20,000 הרוגים, ואת האמריקאים שהם ככה, כמו הרחובות שלהם, ככה וככה, ככה וככה. אתם מכירים את הבדיחה על, אחד, על עיר אמריקאית שיש בה רחוב אחד אלכסוני, שחותך את כולם בזווית, ומישהו נסע ברחוב האלכסוני ואמר, כל הרחובות עקומים בעיר הזאת. האמריקאים, הם ככה, הם לא יכולים אחרת. אם יש איזה חריג, אז חריג שמדברים עליו. נכון? הם לא יכולים, האמריקאים לא היו מסוגלים לעשות אנטבה. כשניסו את זה באיראן, הם הסתבכו. אבל הם הגיעו למאדים. מה שאצלנו הרבה יותר קשה. כי כל תוכנית אצלנו היא בסיס לשינויים. אתם יודעים למה? כי יצאנו ממצרים בחיפזון, וככה אנחנו נראים עד עכשיו. אז אנחנו כל הזמן מאלתרים. אין כמונו באלתורים. אבל סדר? תוכנית רב שנתית שעובדת בלי לזוז? הנה עוד דוגמה. הבריטים צ'רצ'יל וסטלין, במלחמת העולם, התחננו לפני רוזוולט להביא כוחות לאירופה. ברגע שאמריקה הצטרפה למלחמה ב-42, להביא כוחות לאירופה ב-42-43, הם היו ככה מול הגרמנים. אבל האמריקאים הייתה תוכנית. כמה טנקים צריך לייצר, כמה מטוסים, כמה יחידות צריך להקים, כמה אוניות, כמה כל דבר. ולפי התוכנית שלהם, הנחיתה באירופה תהיה בקיץ, באביב קיץ 44. כמו שהם עשו. ואתם, הבריטים, הרוסים, הסובייטים, והיהודים המושמדים, תחכו עד שהתוכנית האמריקאית תלך לפי הספר. כי יש להם ספר ותוכנית לפי הספר, וזהו. הם לא עובדים אחרת. הם לא יודעים לעבוד אחרת. בסוף רוזוולט נענה ואמר בסדר, ב-43 אנחנו יכולים, אחרי שאמרו לו שזה אפשרי, להנחית כוח אמריקאי בצפון אפריקה. לא מה שיכריע את המערכה. הם הכריעו את המערכה. הם ניצחו את המערכה. אפשר לצחוק על האמריקאים כמה שרוצים, אבל גם את בן לדן הם הרגו בסוף. והם לא מחליפים שבויים בשום עסקאות. יש, זה ראש אמריקאי. אנחנו לא יודעים לעבוד ככה, כי אנחנו חיים בחיפזון ובאינטור. והכל אצלנו ככה, לטוב ולרע. ואצלם, אז יש פה שני עולמות, כן? היהודים באירופה, תארו לכם, רוזוולט היה, לא סבל יהודים, היה קרוב להיות אנטישמי בעצמו, אבל אילו הצבא האמריקאי הגיע לאירופה בשנתיים, שנה וחצי יותר מוקדם, כמה יהודים היו יכולים לחיות? כמו אם הם היו מפציצים את מסילות הברזל לאושוויץ, הם ידעו הכל. לא הייתה להם שום בעיה להפציץ. לא הסתדר לו לרוזוולט. הוא לא רצה לתת לתעמולה הגרמנית נשק שהוא נלחם בגלל היהודים. ויהודי אמריקה לא שכבו על, על המדרגות שם ולא הפגינו יום ולילה וזה. אתם מכירים את כל דודי דופק של הרב סולובייצ'י? זה בנוי על רגשי האשמה האלה. של למה יהדות אמריקה לא פתאום, כשהתגלתה הזוועה אחרי המלחמה, אמרו איפה היינו, למה נתנו להם שקט כזה. אז כשהכללי, האובייקטיבי, נפגש עם הפרטי, שמה המפגש של שם אלוהים ושם הוויה. למה זה בנוח? כי שם המקום של המפגש. גם? גם בסדום, אבל המקום הראשון זה נוח. שם הזעזוע, מה שאמרתי לכם על רעש האדמה, זה פשוט המקבילה. בראייה טבעית המבול הוא תופעה טבעית. וזה מה שחשב רבי אליעזר כשהוא אמר שהחודש השני זה שני לתשרי, והגשם יורד באופן טבעי, רק הוא לא נפסק. זה הראש של רבי אליעזר. המבול לתופעה טבעית. בראייה של שם ההוויה, המבול לתופעה ניסית מוסרית של התערבות מיוחדת. ויסגור השם בעדו, של נוח. בסדר? יש עוד שאלות? כן. תודה. כן.
הרב אמר שהשעונות בחטא קופץ, הם עונות
זרע וקציר. זרע וקציר לא מתנהלים לפי הירח.
אז זה קשור לשמש?
ברור. החקלאות כמעט כולה תלויית שמש.
אבל אמרנו שהשמש קשור לשם המקים?
אני, זה, התורה לא עושה את זה. בכוונה, היא לא מחברת את הבחינות לשמש וירח, היא משאירה את זה עמום, בכוונה, ואז אל תאלץ אותי לעשות את זה. מה שהתורה לא רוצה לעשות, אני לא אעשה. בכוונה, התורה לא רוצה ליצור משהו שזה כמו עבודת אלילים, חס וחלילה. שמש וירח, שניהם מאורות שברא אלוהים. אחד.
השמש גם
מופיע תחת שם בסדר, אני אומר כמו שיש פה מפגש הבחינות שם אלוהים שם הוויה, יש מפגש של לוח שמשי ולוח ירחי, אבל בכוונה זה עמום מפני שאלוהים אחד ברא את המאורות, ו... ואין שם קודש קשור למאור זה או מאור אחר, זה, זה... מה משווה את אזורי. כן. עד כאן, אנחנו נמשיך בעזרת השם. הלוח, על פרק י' כבר דיברנו, נכון?
דיברנו על חם ועל כנען.
טוב, אבל על הדברים העיקריים דיברנו. אנחנו נלך באמת על המאיר והמגדל דיברנו, אנחנו נתחיל באברהם, סוף סוף.